שלום גיא טנא.
שלום אורן פילוסוף.
אז שאלה, כרגיל, יום שישי בבוקר, אתה מגיע להקליט פודקאסט, מה אתה מכין לאכול?
אני אוהב אוכל ריחני. אני חושב שזה מורשת מימיי כמעשן, שככה אהבתי מאוד טעמים חריפים ומלוכים ודשנים ומדיפים ריח עד למרחוק. אז כל בוקר, אתה יודע, כל שישי, זה לחם זיתים או לחם קימל עם גבינת עיזים כחולה ריחנית עם בצל ירוק, עם שום.
שאתה מורח כזה?
את מה, את השום?
את השום?
לא, אני...
קוצץ. אוקיי.
כל מיני עירית ובזיליקום ואורגנו טרי. וואי,
פתחת לי את התאבון, זה נשמע חגיגה.
לגמרי חגיגה.
אז זהו, אז אנחנו היום בפרק טעים במיוחד. אנחנו לא נחלק לכם את הסנדוויץ' של גיא, אני לא בטוח גם שאני...
תעמוד בזה?
כן, נשמע לי קשור. נשמע לי מאוד שומי האירוע הזה, אבל זה בסדר, אני אתרגל.
כן.
אז אנחנו בפרק על אוכל היום. היום אנחנו נדבר על אוכל בספרות ואוכל בקולנוע, נדבר על מסעדות, איך נראות מסעדות, איך מצלמים מסעדות, איך משתמשים באוכל בכל מיני דרכים כדי לספר בעצם סיפור, ולספר סיפור שיגרום לנו מצד אחד גם להתרגש, מצד שני להיות מאוד מאוד רעבים.
להזיל ריר.
להזיל ריר, כן. גם כשאנחנו קוראים וגם כשאנחנו צופים, ובסוף, בסוף, גם כשאנחנו מאזינים. אז נעשה עוד פתיחה ונתחיל?
יאללה, שמונה עיניים.
שמונה עיניים.
עיניים,
עם גיא טנא ואורן פילוסוף. אוקיי, אז אנחנו מתחילים את המסע שלנו עם האוכל, מסע טעים עם ידידנו שכבר פגשנו אותו בפרק על המשפחה,
כן.
מאיר שלו.
כן, בביתו במדבר של מאיר שלו.
מתי יצא?
98. הוא, אם אני זוכר נכון, הספר שעקב את כימים אחדים. כשחשבנו ביחד על נושא האוכל, כמובן שהיו אופציות רבות, רק לפני כן בפתיח דיברנו על שום, היינו יכולים לדבר על אלוף בצלות ואלוף שום האגדי, של ביאליק, אבל על דאגה, ביאליק ייוצג היום, יותר מאוחר.
כן.
ואני באופן אינטואטיבי, בניגוד אליך, שהלכת לכיוון של מסעדות, ולהצגה של כל הגלריה המדהימה הזאת, שאנחנו עוד נחשף אליה כן. שלוש פעמים בפרק הזה.
בדרכים שונות.
אני הלכתי על משהו ביתי. ובביתו במדבר, בניגוד לקיימים אחדים, עיקר ההתרחשות שלו הוא לא דווקא, דווקא בעמק, אלא ירושלים והמדבר הישראלי עצמו. ואני למעשה מקשים כאן חלום, לפני המון המון שנים, כשקראתי בפעם הראשונה את הספר הזה, נתקלתי בתיאור של מה שנקרא סנדוויץ' סטטים.
סנדוויץ' סטטים?
סנדוויץ' סטטים, שזה למעשה אומר, קריך, שעשוי מכיכר לחם כמעט שלמה, שעוד מעט אני גם ממש אצטט את שלו עצמו. זה מנקודת מבט של ילד, כן, שרואה את זה נעשה, ולכן זה מאדיר את הסנדוויץ' ואת את הקסם שלו.
אוקיי. Okay.
ויש בזה, כמו שעוד מעט תראו, נראה, נשמע, נאזין, את הקסם הזה של השילוב בין משהו שהוא מאוד ארטיזני, כן? יש בו משהו, מעשה אומנות, לבין משהו שהוא מאוד down to earth, משהו שהוא מאוד ארצי.
רק בשם סנדוויץ' סטטים זה נשמע מאוד כאילו של פועלים כזה,
כן,
וסנדוויץ'
כן.
פועלים כזה קטן.
נכון, נכון.
הוא מסעדת פועלים, מסעדות פועלים שאנחנו מכירים.
נכון, כאן זה אפילו אוף ברודווי של של המסעדות פועלים, כי זה מסעדת פועלים, אבל לא בתוך מסעדה.
כן.
זאת אומרת, זה מעשה אוטונומי של אדם רעב שיודע מה העבודה שלו דורשת, איך הוא יכול להשתמש בתנאי העבודה שלו כדי להשביח את מזונו.
יאללה, סקרנת.
רגע, לאט לאט, תזיל ריר, אין שום בעיה. אני רק אומר, אני לא יודע אם מי לא יודע, אבל מי שלא יודע, מדוע סנדוויץ' נקרא סנדוויץ'?
את זה אני לא יודע. לורד איזשהו משהו?
לורד סנדוויץ' האגדי, אחד מהאצילים שבתקופת מלחמת העולם הראשונה, הגה את הרעיון של איך לייעל את האוכל לחיילי האימפריה הבריטית בעוד אחת מהמלחמות המיותרות שהם ניהלו.
היו להם כמה.
מה?
היו להם כמה.
היו להם כמה כאלה, ולחם עם משהו בפנים, אתה יודע, צ'יק צ'ק.
וסוגרים עם אופוסה מלמעלה, וזהו.
אז this is a sandwich, my friends. אבל מהו סנדוויץ' סטטים?
ואיך עושה אותו מאיר שלב?
אוקיי, זה אבנים, אמר אברהם. אבנים מסוטטות, מסודרות יפה אחת על השנייה. בית זה בית רק כשיש בו אישה ומשפחה. אז למה אתה לא מביא אישה? הוא הניח את כיכר הלחם על קרש, שסילק ממנו את האבק בנשיפות פה ובתפיחות יד נמרצות, והציב על שני פחים ריקים. חתך קצה אחד ונתנו לי. תאכל, תאכל, רפאל, תחרסם לך את הנשיקה בינתיים. וחפר בבשר הלחם מחילה עמוקה. תחילה באצבעותיו, ואחר כך בטונבר, האזמל הרחב שלו. ואז, בקפדנות גדולה ובסדר קבוע, מילא את החלל שנוצר בלחם, בפתותים של גבינה מלוכה, בפרוסות של עגבניה טריה, בחצאים של שיני שום שחילץ מקליפתן בנגיעת פטיש שאין ארוך לעדינותה, בזיתים שחורים ובעלעלים של פטרוזיליה שצמחו בכל מקום פנוי בחצרו. על כל זאת יצק מחצית הכוס שמן ירוק שהביא לו חברו אברהים, חג'ר ערבי אחד חוצב אבן מאבו גוש. אוקיי? אז זה מה שהוא לקח, ואז יותר מאוחר, חלק ב'. הוא עטף את כיכר הלחם המלאה בשעוונית דקה, פיטל ועטם את הקצוות בגומיות, והניחה תחת לוח העץ שעליו הוא יושב כל היום ומסטט. בכך החלה מלאכת ההכנה האמיתית של הסנדוויץ'. תחת כובד גופו של הדוד אברהם, נמאכו הלחם ותוכנו יחדיו, מיצי העגבנייה התערבו במליחותה של העגבנייה. נמסכו בשמן הזית ובעדים הרחנים של הפטרוזיליה והשום, וחדרו לכל רווח וחלל בבשר הלחם. מה אתה אומר? זה פשוט... זה פשוט אירוטי.
וואי, זה... איזה תיאור.
זה פשוט אירוטי.
מטורף, ואתה כאילו, אתה פשוט... אתה פשוט נכנס לתוך הרגע, לתוך הסיטואציה, לתוך התחושות והריחות, ממש יכול להרגיש את האצבעות מואחות את הקריך, כמו שהוא אומר, וככה, את הביס, כן. ואת משהו מעניק לך, הביס הזה.
כן, כמובן זה סנדוויץ' שהוא ארכי סנדוויץ', הוא סופר סנדוויץ', זה כיכר, כן?
כן.
כיכר שאתה מואח.
מה הוא מייצג בסיפור בעצם הסנדוויץ' הזה? מה הוא, כאילו, לאן הוא ממשיך? הרי הוא לא עשה איזה פאוזה בסיפור, סיפר את זה ואז המשיך.
כן,
מה,
תשמע, הרי? אנחנו רואים כבר מהכותרת של הרומן הזה בביתו במדבר, שיש איזשהו מתח מסוים בין בית, שהוא הכי הומי, כן, הוא הכי, הוא משקף. החלה, מקום לחזור אליו,
כן.
כתובת, מקום לגדול בו, מקום להגנה, אל מול מדבר, שהוא אולי הטבע הכי קמאי שיש. אין בו הרבה מקומות להסתתר, גם מהשמש, גם מבעלי החיים וכן הלאה. המדבר והבית באיזשהו מקום הם מנוגדים. הנה, בוא אני אראה לך. ואולי מאזיננו, יראו את השער של הספר הזה, שרואים בו מדבר, ורואים בו דמויות שאולי הם בעלי חיים, אבל הם גם נראות כמו כיסאות.
נכון.
או מעין ספות כאלה שאתה יכול להישען עליהם, יש בהם משהו...
כאילו לקחת את המקום המדברי, השומם, הפתוח, הרחב, ולהפוך בתוכו למשהו שהוא ביתי.
נכון.
והאוכל בעצם עושה את זה, האוכל מייצר את ה... ממש מרגישים בתיאור שהאוכל מייצר תחושה שמשהו מוכר וביתי ושהוא מלא תשוקה וזה רק סנדוויץ'.
אבל הסטט הוא אדם שהוא רואה עצמו כאומן, כן. אברהם דרך אגב, והחבר שלו אברהים, כן? יש כאן גם אמירה פוליטית. מסוימת, וסנדוויץ' סטטים זה סנדוויץ' שאתה מכניס לפה, אבל להיות סטט זה להיות אדם שעוסק באבן ובאבק כל הזמן. והשילוב הזה, הדינות הזאת מול הקושי, כן? איך הוא אמר? הוציא בפטיש את שיני השום בעדינות שאין מופלאה ממנה.
כן.
וכאן יש את האוקסימורוניות, כן? אם נלך למונחים כאלה.
עם פטיש.
כן. פטיש סטטים, כמו שלימד אותנו אנדי שושנק, אנדי דופריין.
אנדי דופריין.
בחומות של תקווה.
נכון.
אפשר לעשות איתה הרבה מאוד.
אז מאיר שלו.
וביתו במדבר.
אוקיי, ואנחנו ממשיכים לקולנוע. ואני חשבתי על סרטים שיש בהם אוכל, והדימוי הראשון שעלה לי לראש זה סרטים על מסעדות. זה כל מיני דברים שאנחנו רואים איך מצלמים אוכל, איך מביעים אותו קולנועית. ולקולנוע באמת יש את היתרון הזה על הספרות של שני דברים, ואחד זה ויזואליה והשני זה הסאונד. ובעצם אתה יכול לא רק באיך שאתה מצלם אוכל, אלא גם איך שאתה משמיע אותו. ובמקרה מסוים שהוא ככה דוגמה קטנה שאני אגע בה, זה יכול לעבוד אפילו בלי סאונד. ב-1925, צ'רלי צ'פלין מוציא סרט שנקרא "הבעלה לזהב". בסרט הזה הוא מספר על סיפורו של הנווד במסע שלו שם בערבות אלסקה מושלגות, והוא הולך כמו אחרי מחפשי זהב רבים אחרים, והוא מגיע לאיזה בקתה ויש שם את ביג ג'ים, ויש שם סיקוונסים שלמים, הרעב מטריף אותו.
מעביר אותו על דעתו.
מעביר אותו על דעתו, ויש שם סיקוונס שלם של הוא מדמיין את השותף שלו בתור תרנגולת ענקית, פשוט ג'יינט שיקן שהוא רוצה לנגוס בו. ואחר כך יש סצנה, שאני חושב שכל מי שאי פעם ראה איזושהי יצירה קולנועית של צ'פלין או משהו בכלל, מכיר אותה. והוא יושב שם לאכול ארוחה שאין בה כלום, אין לו מה לבשל. הוא מוריד את הנעל שלו. והוא שם אותה בתוך הסיר והוא מבשל את הנעל. והוא אומר כאילו, בתור הדמות של הנווד, אם אין לי מה לאכול, אז אני אסתדר עם הדבר הזה.
עם מה שיש, כן.
עם מה שיש. יושב לידו השותף שלו. והוא מגיש לו את הנעל הזאת, הוא מגיש לו את החלק עם המסמרים שיוצאים, שמחברים את הנעל למעלה, והוא לא רוצה לאכול את השותף, אז הוא מחליף בין הצלחות. ואז אתה רואה בלי דיאלוגים, ואתה רואה את זה בלי סאונד, רק עם המוזיקה של צ'פלין, שצ'פלין הלחין לסרט, אתה רואה איך הוא מביע את העונג שלו מלאכול את הסוליה, והשותף שלו יושב לידו ואוכל כאילו את החלק כביכול יותר טוב של הנעל, וצ'פלין אוכל את החלק עם המסמרים, אבל הוא מלקק את המסמר, ואתה מרגיש שאתה כאילו, וואו, כל כך טעים, זה נראה כל כך טעים, ואתה אומר, זאת נעל, וזה כל כך מדהים, הוא עושה את זה בלי סאונד, הוא עושה את זה בלי דיאלוגים, הוא עושה את זה כמו שצ'פלין עושה את זה, פשוט קולנועי ומהמם. אני חושב שפה באמת הכוח של קולנוע, והכוח של שחקנים, בא לידי ביטוי. אבל הסרט הראשון שרציתי לדבר עליו, צ'פלין היה כאילו כהרמה, כי אני באמת, אי אפשר בלי לדבר על הסצנה הזאת. הסרט הראשון שרציתי לדבר עליו הוא סרט שאולי קצת פחות מוכר, והוא נקרא "דינר ראש". "דינר ראש" זה סרט של במאי בשם בוב ג'ירלדי. הוא לא כזה במאי מוכר, הוא לא עשה המון המון דברים שכולנו ככה מכירים, אבל הוא עדיין מאוד, מאוד מוצלח במה שהוא עושה. הסרט הזה מספר על מסעדת גורמה איטלקית בניו יורק, במנהטן, בטופ של הטופ.
קאטינג אדג', כן.
כן, ממש כאילו המסעדה של שף צעיר בשם אודו, הוא הסטאר שף, הוא הכוכב העולה של השפים היום בניו יורק. כולם מכירים אותו, כולם באים למסעדת ג'יג'י וג'וג'יני הזאת שלו, שהייתה שייכת פעם לאבא ואימא שלו, אבל אימא שלו כבר נפטרה, והוא קיבל את הניהול של השף, ואבא שלו, שעדיין חי, שהוא בעצם סוג של בוקי כזה, סוכן הימורים, הוא מנהל את העסק, והבן רוצה את המסעדה הזאת על שמו.
Why do I have to come to the Godfather's table begging every time?
It's tough being a star, isn't it?
pretty soon as law be yours, you can do whatever the hell you want.
When?
When you stop asking me when.
דרך אגב, לא הבנתי מהסרט שהאבא הוא סוכן הימורים. ממש לא הבנתי את זה.
לא, אז מה הבנת?
הבנתי שהוא יושב שם בשולחן שלו, מנהל את המסעדה ברמה הכלכלית.
כן, הוא מנהל אותה כלכלית, אבל בהתחלה בסרט, הוא מבין בהימורים, והוא היה, הוא אמר, הוא היה בוקי, יש לו את האנריקה הזה, חבר שלו שם, שהוא חוסל, זה לא ספוילר, זה ממש מופיע בשוטים הראשונים של הסרט, הוא חוסל על ידי שני מאפיונרים, עם השמות הכי מגניבים, בלק ובלו, והם מחזיקים את
הסרט. העתקה מטרנטינו, לא? באיזשהו אופן. זה אחרי, אחרי כלבי השמורת.
אחרי כלבי השמורת, כלבי השמורת ב-92. יכול להיות, יש מצב, לא חשבתי על זה. אבל הקטע הוא שהחבר'ה האלה, בלק ובלו, הם בלו בעיקר, הוא בחור לא קטן, כבד מידות, מה שנקרא. הוא מגיע למסעדה הזאת לאכול, וזה נראה כאילו שהוא הולך לבלוע שם את כל המטבח לתוכו. והם מחזיקים בביצים, מה שנקרא, את דנקן, שהוא הסושף של אודו, והוא בן אדם מאמר דגנרט, הוא מכור להימורים.
מכור
ממש להימורים. מסתבך איתם בחובות של אלפי דולרים, ובערב אחד דרמטי, כל הדמויות האלה, דנקן ואודו והאבא, וכולם מגיעים למסעדה הזאת, לאירוע אחד של ערב הומי אדם, מלא 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 סועדים, ואנחנו עוברים איתם בעצם את כל מה שקורה בערב הזה.
You call this shit food?
Some for the critics, come on.
Your mother made food, not for the critics. Simple, elegant, this place used to smell like heaven.
You say you're a businessman, this place is packed every night.
He buffs one scary food writer, suddenly he's mobbed.
It's hard for you to accept they love my food, isn't it?
Food? These people wouldn't know food if it hit them in the ass. Put a meatball on their plate and they think it was a miniature bowling ball. I want food. There's nothing left to eat here.
ובסרט הזה אנחנו רואים בעצם שתי, נקרא לזה שתי ממלכות במסעדה. את הממלכה שלה למטה, שהיא ממלכת הטבחים.
האקשן, ממלכה מאוד מאוד קצבית,
מאוד,
צפופה.
אנרגיות,
הכל
צעקות.
נמצא שם במעין פסנה עם יעילות מטורפת.
ואם מישהו עושה משהו out of order, כמו שרואים ברגע הראשון שרואים את אודו, מה זוכר שם שיש את הטבח הזה שהסכין שלו לא חדה מספיק?
כן, אז מואף בבושת פנים.
This life is dull. Is it yours? You're fine. Get out.
Get out! Before you cut off one of your fingers. This kitchen will not be the last refuge for misfits.
All right, Harold, you're on the line tonight.
But I'm working the salad line.
There are only three proper responses when I say something to you. Yes, chef. No, chef. I don't know, chef. You're on the line tonight.
Yes, chef.
I'm ready. Let's go!
אתה רואה את הקשיחות ואת הרצינות שבה הטבח הזה לוקח את העניינים. הוא המלך של הממלכה הזאת. היא מצולמת בצבעים קרים, בכחול, בלבן, באפור, בצבעים שהם מאוד, זאת אומרת, הגוונים של האושר, של הצבע, מגיע באש, בצבעים של האוכל, בלובסטר, בתבלינים שהם מפזרים. שם נכנסים הצבעים ששוברים כאילו את הקור של המטבח הזה. ולמעלה יש את הממלכה השנייה. איך היית מתארת? ממלכת המסעדה, איך היא נראית?
יש שם מקום, למעלה זה המון אנשים באים לסמוח שם, לסמוח גם לחגוג את האוכל, אבל גם להיראות במקום הזה. המלצרים והמלצריות באמת עושים שם עבודה מקצועית ומסורה.
הכי מפונפן שיכול להיות.
כן, כולם יודעים הכל וכן הלאה, ומקבלים את כל השגעונות של הלקוחות, בלי
ויש
כמעט
שם לקוחות, וואי
כמעט
וואי.
בלי לבוא ולהתעצבן, להיות נרגנים, יש שם
הם מתעצבנים אחד עם השני, כן, מרמרים אחד כן. עם השני על זה. יש שם
מבקר את אוכל, ויש שם כן. מבקר אומנות שבא לך לקחת אותו ולהכניס את הראש שלו לתוך הפסטה קרבונדה.
וכולם שם מאוד מאוד פלצנים, מאוד. נקרא לזה. זאת אומרת, מאוד. גם הלקוחות, וגם איך שאודו תופס את הדבר הזה. והסרט מדבר, כמו שאני ראיתי אותו, על מאבק מאוד מאוד עיקש בין המסורת הישנה שהאבא מייצג, ובמטבח שהאבא מכיר, שזה מטבח פשוט, תן לי את הפסטה שלי עם הכדורי בשר, ועזוב אותי בשקט.
כן.
לבין השף החדש, אודו, ומה שהוא מייצג. את הרצון להביא אוכל מטורף, לשים את הלובסטרי באיזה זעפרן מלמעלה, ופולי וניל כלואים בעטיפה של משהו שאתה כאילו, אתה, הוא אומר, אחד הלקוחות שם, הוא אומר, אני לא יודע אם כאילו, סליחה על הביטוי, אני לא יודע אם לאכול את האוכל הזה או לעשות לו משהו אחר. זה, זה, זה פשוט נראה כל כך יפה. והמאבק הזה בין הכוח של האבא שלא מוכן לשחרר את המסעדה לבן, לבין הבן שרוצה את השליטה אצלו ורוצה להצעיד את המטבח הישן.
כן. האבא דרך אגב לא אוכל את האוכל שהבן מכין.
נכון.
אלא את האוכל של הסושף ש...
שמבין
לליבו. הוא מביא לו, הוא גם מביא לו, הוא סיכם איתו, אתה מביא לי את האוכל שלי, אתה קונה את הנתח בשר המתאים, ואתה מכין לי את האוכל, ואז אנחנו גם רואים... שזה משתלב עם איזשהו יחסי קרבה שיש בין השניים, שמאוחר יותר בסרט...
יש להם גמול
יש
משמעותי.
יש להם גמול כספי משמעותי.
נכון. בעצם הסרט הזה, מה שאני אוהב בו, זה שהוא מין... סרטים כאלה שאני קורא להם חוויה חד פעמית. זאת אומרת, זה לא במאי מוכר. יש שם... השחקן הכי מוכר שם זה דני אילו, הוא משחק את האבא. דני אילו, שנפטר לפני כמה שנים, באמת שחקן אופי מדהים. אני התאהבתי פה כבר משושנת קהיר הסגולה של וודי אלן, שעשה שם תפקיד מרושע, אבל הוא עושה אותו כל כך טוב, כמו בכל סרט שהוא משחק. והוא חוויה חד פעמית, כי הוא לא מוכר להרבה אנשים, אני אומר להם, דינרה, שאמרתי גם לך, לא הכרת אותו לפני זה, והוא מקסים, הוא אנרגטי, יש לו קצב ממש ממש טוב, יש לו זירה, שמתקדמת ונהיית יותר ויותר כאילו דרמטית ככל שהסרט מתקרב לקליימקס שלו, וכל העריכה וכל השוטים וכל הצבעים והכל מרוכז לערב אחד, חד פעמי, ואני מאוד מאוד ממליץ מי שלא ראה את הסרט הזה, דינרש משנת 2000, סרט פשוט מעדן. אוקיי. ואחרי דינרש, אנחנו נלך מניו יורק לאירלנד ולדבלין. אז קח אותנו אל הבחור שאיכשהו לא דיברנו עליו אף פעם בפודקאסט.
איכשהו לא דיברנו עליו אף פעם, אנחנו מדברים על ג'יימס ג'ויס, אחד מגדולי סופרי אירלנד, שכתב את הסיפור הזה שבו נעסוק, The Dead, המתים, בגיל 25, זה די מדהים. הוא כתב את זה ב-1907, הסיפור פורסם רק ב-1914. ואנחנו למעשה מדברים על ארוחה אחת, ארוחת חג, שמתרחשת בליל חג ההתגלות, שמדובר למעשה השבוע הראשון של השנה. גם כאן אנחנו מדברים על סיפור שמתרחש כולו בערב אחד. מיד אנחנו נייחד את הכבוד המגיע לארוחת החג, שלמעשה מכינות האחיות מורקן, קייט וג'וליה מורקן. קייט וג'וליה מורקן הן צמד קשישות, סימפתיות מאוד, שכנראה בהתאם לנהוג באותם שנים באירלנד, אירלנד תרם, בערך 20 שנה לפני שהיא זכתה לעצמאות, מערכת... סליחה?
עצמאות מהכתר הבריטי.
עצמאות מהכתר הבריטי, היו הרבה מאוד עירים שלא רצו להתנתק מהכתר, היה מלחמת אזרחים קשה, אבל היום, הלילה, אנחנו בבית האחיות מורקן, שמארחות, כמו בכל שנה, קבוצה של חברים. רובם צעירים יותר מהם, אנחנו יכולים לדבר על גבריאל וגרטה קונרוי, גבריאל הוא האחיין של הגברות האלה, גרטה היא אשתו, היא משוחקת בסרט שעשה על זה ג'ון יוסטון ב-87 על ידי אנג'ליקה יוסטון, שכבר דיברנו עליה במשפחת טננבאום,
נכון.
בפרק על המשפחה.
הכל מתקשר פה.
לאט לאט אנחנו צוברים כאן כישורים, אנחנו בפרק השביעי בכל זאת, ויש לנו גם את פרדי מלינס השיקור והמביך, ואת ברטל דארקי, או דארסי, לא ממש ברור, הטנור, זמר האופרה שמגיע. ולמעשה אנחנו כן חוגגים כאן ביחד עם כל החבורה הזו, שמונה בערך 15 איש, בליל ערב מושלג וקר מאוד, אנחנו חוגגים משפחתיות אירית בין חברים. אין ילדים בסיפור הזה, הילדים כנראה...
רק מבוגרים.
רק מבוגרים, הילדים כנראה נשארו בבית, לראות הופ או משהו. אירי, אבל, והחבר'ה מגיעים ויושבים ואוכלים ומדקלמים דקלומים ומדברים,
ארוחת
חברים עם המון, המון דגש על, על תרבות. הם מדברים בידענות רבה על, על האופרה האחרונה שמשוחקת ומושרת בעיר. הם מדברים על שירה, מישהו מכין נאום. מי שישר השיר מתקופת היותה זמרת צעירה, מי שמנגנת בפסנתר, מדברים קצת פוליטיקה אפילו, פוליטיקה, כמו שאמרנו, פוליטיקה עירית של אותה תקופה, הפוליטיקה של בין הבדלנות לבין ההישארות תחת המטריה של האימפריה הבריטית. הרבה הרבה שנים אחר כך, כמעט 100 שנה אחר כך, יגיע הסכם יום שישי הטוב, שלמעשה יסדר אחת ולתמיד, ולאחר המון המון דם, והמון סבל שהעם האירי עבר, זה לפה, זה לפה.
אנחנו נדבר על אירלנד בעתיד.
רבות יתואר, יסופר, על האי הירוק הזה.
נספיילר להם את ההמשך.
כן, הרבה הרבה הפתעות בהמשך, ולמעשה... לפני שאני מתחיל לקרוא ממש את ה... ותכינו את המטפחות, כי הולך לזה לכם ריר.
יותר מהקטע של מאיר שלם?
יותר מהקטע.
וואי וואי, אני לא באתי עם אוכל היום להקלטה.
בקיצור, אנחנו... אז צריך לזכור, יש כאן שפע, אבל התקופה היא תקופה קשה באירלנד. והמנות המוגשות, הן מנות שמוגשות לא בעומס. זה לא עומס גרעינים קירב פה, כן? זה...
בטוב טעם.
בדברים שכנראה חסכו הרבה כסף כדי לשים על השולחן, כל אחד מקבל פרוסה דקה של זה, פרוסה דקה של זה, יש איזושהי צלחת, אבל אין פה חזירות.
שפע.
זה לא שפע, לא היה הרבה. ממש ממש לא היה הרבה. אנחנו מדברים על משפחות ש... מה שנקרא, איפשהו באמצע. זה? אנחנו בתחילת המאה ה-20, קצת אחרי אוסקר ויילד שדיברנו עליו אז כן. בפרק 3 על יופי, אז בואו נאכל קצת, בוא סבבה?
נאכל עם ג'יימס ג'ויס.
ג'יימס ג'ויס, דבלינאים, הסיפור המתים. אני פה, דודה קייט, צעק גייבריאל בערנות פתאומית, מוכן לחתר גם עדר של אווזים אם צריכים. אווז חום שמן היה מונח בקצה השולחן ובקצהו האחר, על מצע של נייר כמות, זרוע על עלי פטרוזיליה, הייתה מונחת ירח חזיר גדולה. פשוטת אורה העליון ופירורי לחם בזוקים עליה, ועל שוקתו כרוך סרט נייר ולידה עיגול עבה של בשר בקר מטובל. בין שני כתבים אלה נמתחו שורות מקבילות של מנות לוואי, שתי קתדרלות קטנות של מקפה, אדומה וצהובה, כערה רדודה מעלה גושים, מלאה גושים, של רפרפת וריבה אדומה. צלחת ירוקה גדולה בצורת עלה, עם ידית בצורת גבעול ועליה תלוליות של צימוקים ארגמניים ושקדים כלופים, וצלחת אחות ועליה מלבן מוצק של דבלי איזמיר. כערה של חביצה מקושטת באגוזי מוסקת גרורים, כערה קטנה מלאה שוקולדות וסוכריות, בעטיפות נייר זהב ונייר כסף, ואגרטל של זכוכית ובו תקועים כמה כלחי קרפס גבוהים. באמצע השולחן עמדו כזקיפים, לקן פירות, אני חושב שזה סוג של קד כזה,
okay.
או כלי קיבול, כן? שאתה מחזיק בו פירות. הנושא פירמידה של תפוזים ותפוחים אמריקנים, שני בזיחים גוצים ואבים של זכוכית מלוטשת בנוסח הישן, ובאחד מהם פורט, ובאחר שרי כהה. מספיק? יש עוד. על הפסנתר המרובה הסגור הייתה מונחת מוכנה ומזומנה פשטדה, בצלחת צהובה ענקית ומאחוריה שלוש כיתות של בקבוקי בירה ושחר ומים מינרלים, מסודרים לפי צבע מדיהם. שתי הראשונות שחורים, עם תוויות חומות ואדומות, שתי הראשונות שחורים במקור, כן? לא... והשלישית והקטנה מכולן, לבנים עם אבנטים ירוקים מלוכסנים. באומץ לב, תפס גבריאל את מקומו בראש השולחן, ולאחר שבחן את להבו של סכין הביטור, תקע בחוזקה את מזלגו לתוך האווז.
אוי, אוי, אוי. לא הייתי רעב עוד לפני זה.
גדוש.
וואי.
גדוש.
אתה יודע מה חשבתי בזמן שאתה מקריא את זה? אני חושב על ג'יימס ג'ויס, יושב ליד שולחן הכתיבה וכותב את זה. והוא כותב את זה כשהוא רעב, הוא כותב את זה כשהוא שבע, הוא כותב את זה כשהוא מדמיין. איך הוא כותב את זה? מה זה כאילו, זה ככה הנקודה שעברה לי בראש. אתה מתאר את זה, אתה צריך להיות בתוך הרגע הזה, אתה צריך כאילו להיות שם איתם בארוחת הערב, ולראות בראש שלך את כל הדימויים שאתה כותב.
תשמע, ג'יימס ג'ויס רשם לזכותו את היצירה המיתולוגית של הספרות האירית, שנקראת יוליסס, יצירה של בת מאות רבות של עמודים, שהפכה להיות מיתולוגית ולו בשל, קראת את יוליסס? לא קראת את יוליסס. שהתשובה הנכונה בדרך כלל היא, התחלתי לקרוא את יוליסס, אחרי 100 עמודים נשברתי.
אחרי 100?
בערך אחרי 100 עמודים. תשמע, הוא רב אומן בתיאור האפספס, החברתי והמצוקות האנושיות, שהחברה האירית הייתה מבורכת בהם במרכאות.
כן, המון המון
בגלל,
זמן.
כן, המון המון זמן. להגיד לך שאסתטית, אסתטית לא מבחינה ויזואלית דווקא, כן. האם זה גורם לי צורך לרדות, להעביר את ציפורניי בגבעות התלוליות של הצימוקים הארגמניים, לא יודע. כן, הבשר בקר המטובל הגלילי, זה דווקא כן מתאים. אני כן יכול להגיד, א', הספר שמתוכו לקוח הסיפור הזה, דבלינאים, הוא מאוד כן. מאוד מומלץ, המתים, הסיפור שמתוכו לקוח הקטע הזה, זה הסיפור הארוך ביותר, יש כאלה אפילו שאומרים שמדובר בנובלה. דבלינאים, ג'יימס ג'ויס, 1907.
זה נשמע מאוד מומלץ.
יאללה.
אוקיי. טוב, אז אנחנו ממשיכים עם קולנוע לא רחוק כל כך מאירלנד, אנחנו יורדים טיפונת למטה, דרומה, ואנחנו מגיעים לצרפת, עם הסרט שאני רציתי להביא להיום, שנקרא Delicious.
שאני קורא לו Delicion.
Delicion,
ולא אכפת לי שיצחקו עליי.
לא, אני לא, אז זהו, אני מפחד להגיד את זה בצרפתית, כי הצרפתית שלי היא כבר לא מה שהיא מעולם לא הייתה.
בקיצור. וולבו דליסיו וכמוע, מה שנקרא. כן. מה שאתה אומר.
נכון, כל זה, כל זה. כסכסה לפרדו. אז אוכל בקולנוע הצרפתי, אולי אני אגיד כאילו איזה ככה כהקדמה כללית על הקולנוע הצרפתי, כי באמת לא יצא לנו לדבר עד עכשיו על שום יצירה צרפתית, אז הקולנוע הכי גדול שכולם מכירים זה בהוליווד, ויש אותה עשייה שלמה בהודו שנקראת
בוליווד.
נכון, אבל מה שקורה בצרפת, ואנחנו לא מכירים את זה כל כך פה בארץ, זה שזאת מעצמת קולנוע ברמה שבאמת באמת קשה להסביר, שמעבר לזה שהקולנוע נולד בצרפת, הוא עם האחים לומייר ועם ג'ורג' מיליאס, הקשר הדוק הזה בין צרפתים לתרבות בכלל, לאוכל, ואיך הדברים האלה משתלבים אחד בשני, הוא קשר שאי אפשר לנתק אותו. זאת אומרת, כמות האוכל שמופיעה בסרטים צרפתים, וכמות הסרטים הצרפתים שיוצאת בכל שנה, זה לא משהו שאנחנו מכירים פה בארץ, וחלק גדול מהיצירות בכלל לא מגיעות לישראל. זאת אומרת, יש המון המון סרטים שלא מגיעים לפה, ומגיעת לפה איזה קומדיה רומנטית כזאת, עם ז'וליאט בינוש, או איזה סרט עם ז'רארד דפרדיה, או איזה פה, או איזה שם, אתה יודע, משהו עם ז'אן רנו, משהו פה, משהו שם.
מאז שנות ה-90 עברו כמה שנים.
לא, לא, יש עוד חבר'ה חדשים. יש גם, אגב, מי שלא מכיר סדרה מעולה בנטפליקס שנקראת 10%, או Call My Agent, או משהו כזה, שהיא סדרה צרפתית מעולה על סוכנים של שחקנים, סוכנות שחקנים. כן, סוכנות שחקנים צרפתית, סדרה מעולה. אבל הסרט הזה, Delicious, הוא מספר בעצם על נקודת התפר בין צרפת הישנה, האריסטוקרטיה הישנה, לצרפת החדשה של המהפכה הצרפתית, 1789, כשנכנסת לתמונה שם הגיבורה הכי גדולה של צרפת, והיא מדאם גיליוטין. אז לפני שמדאם גיליוטין לוקחת את קורבונותיה,
עושה את שלה,
למרי אנטואנט ולכל משפחת לואי ה-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16 וכו', לפני שהיא עושה את הפלאים שהיא יודעת לעשות, היו בצרפת מעמדות מאוד מאוד ברורים בין האצולה, המלוכה, הדוקסים, כל מי שנמצא בשמנה וסלטה של צרפת האריסטוקרטית הישנה, לבין כל מי שהוא לא. וכל מי שהוא לא, הוא יכול להיות חקלאי, הוא יכול להיות טבח, הוא יכול להיות פועל, בניין, הוא יכול להיות... מה שלא יהיה, הוא לא יעבור, הוא לא יצליח. זה לא משנה כמה טוב הוא יהיה, כמה הוא יעבוד קשה, הוא לא יגיע לאצולה של מעלה.
אין מוביליות חברתית.
אין שום מוביליות חברתית, ומאוד מאוד ברור לך מה המקום. והסרט הזה הוא נעשה על 1789, על התקופה הזאת. יש לנו דוקס בשם מונשר או משהו כזה, אני לא זוכר בכך את השם, אבל אנחנו מתחילים את הסרט דווקא לא עם הדוקס עצמו, אלא מה שקורה בלמטה של האחוזה שלו, אצל השף פייר מנסור. והשף הזה הוא כל כך טוב בעבודה שלו. והדברים שהוא מייצר, המטעמים שהוא מייצר, שרואים אותם בסצנות הראשונות של הסרט, הם כל כך טובים שהחברים שבאים לאחוזה של הדוקס, הם מתענגים על כל ביס, מתענגים על זה ויזואלית, ביחד איתנו, איך שזה נראה, והם, יש להם את הכיף לאכול גם את הדבר הזה, שאנחנו רק יכולים לצפות בסרט ולדמיין איך הדבר הזה מריח ואיך הוא נשמע כשהוא מתפצלח בפה ואיך הוא מרגיש. וכולם מהללים את הטבח הזה מולו, ואז בגלל איזו טעות אחת קטנה או איזה משהו אחד שלא נראה טוב לאחד הכמרים, מתנפלים על הטבח, מעיפים אותו, מגרשים אותו משם, ואז הוא יוצא לדרך חדשה.
Comment appelez-vous ces petits chaussons servis en préambule?
Le délicieux.
C'est là votre seule fausse note.
Je partage votre avis. Je vous l'ai déjà dit, mon ami, évitez les initiatives. Et contentez-vous des menus requis.
Il y avait là quelques champignons. Il n'a rien à faire à votre table. Et qu'était-ce que ce légume tout pâle? Pas du radis, j'espère.
De la pomme de terre.
ואז האציל, שלמעשה גילה את הכישרון הזה של הטבח, דורש ממנו להתנצל.
נכון.
והטבח מסרב להתנצל.
לא, 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 הוא לא התנצל כי הוא עשה את מה שהוא באמת מאמין בו.
כי הוא אומן. עכשיו, אחד מהדברים היפים בדליסיו, זה שהסרט מתחיל במבט מאוד שקט על המעשה מרכבה של המטעם הזה, של איזשהו ממתק שעשוי
מתפוחי
אדמה.
תפוחי אדמה וכאלה.
תפוחי אדמה או חטיף, לא יודע מה.
משהו עם פטריות מעין וכאלה.
ועגול קטן, כן, משהו מעין מעדן שהיום אתה משלם עליו 200 שקל ליחידה.
בלי בעיה בכלל.
ושם זה מתחיל, והדבר הקטן הזה עובר כחוט השני, כמוטיב, לאורך הסרט. זו הסיבה שבגללה אמרת, הקומר, כן, מבחינתו תפוח אדמה זה משהו לחזירים, וזה מזלזל, ואז הוא אמור להתנצל, והוא לא מתנצל, ואז בסופו של דבר, בהמשך הסרט, הדוקס מובא בתואנת שווא אל המקום החדש.
רגע, אבל לא נספיילר להם
הכל. כן, נספיילר, עזוב אותך.
לא, אז לפני שנתיים, אנשים עוד דיברו.
אוקיי.
ויש עוד גיבורה בסרט הזה, כי זה סרט צרפתי, אז אי אפשר קצת בלי למור. אז יש את ה...
היה רק קצת למור, אני ציפיתי לי קצת יותר.
יותר? כי העיקר פה לדעתי זה אהבה בין השף לבין האוכל. את לואיז, לואיז המתמחה החדשה שמגיעה לפונדק דרכים הזה שהשף פותח
בכלום.
בחוסר רצון, הוא לא רוצה לעשות את זה, אבל הוא גורש מהאחוזה. והוא עם הבן שלו, בנג'מין, צריכים לעשות משהו, והוא יודע לאכול, הוא יודע לבשל, אז הוא מאבד את כל השועדבי, את כל שמחת החיים שלו. הוא עושה את זה בחוסר חשק, ומגיעה אליו המתמחה הזאת, ומבקשת שילמד אותה. ואז אנחנו מגיעים לאחד המוטיבים שעוברים הכי הרבה בכל סרטי האוכל, שזה מוטיב החניכה. השף הגדול חונך את הטבח הצעיר, או את המתלמד הצעיר, במקרה הזה את המתלמדת, את לואיז, וברקע כל הזמן אנחנו שומעים את בנג'מין, שמייצג את הדור החדש, הבן שלו, שמספר על מה שקורה בפריז, שהוא שומע. יש שם כדורים פורחים פעם ראשונה, יש שם מאומות שמתחילות, השטח מבעבע לקראת המהפכה הצרפתית.
כן, הוא גם מאוד מפמפם מול אבא שלו, הוא הוא מציג עמדה לעומתית, ואומר לו, איך אתה מרשה להם להתייחס אליך ככה? זאת אומרת,
תאמין בעצמך, תאמין ביכולות שלך ובאוכל שאתה עושה.
כן, אבל לפעמים גם מרוב לעומתיות, גם קורים דברים, כמו למשל, המון דברים נשרפים בלקראת ארוחה.
כן.
זה היה רגע שובר לב.
נכון.
כן, שהדוכס מגיע, הדוכס אמור להגיע, הם מכינים מלא דברים בהמון תשומת לב.
וקורה שם משהו שמאוד שובר, ממש.
בהמון, המון, המון התכוונות. כן? ואז, להגיד מה קרה?
לא, לא, לא.
לא להגיד.
זה באמת, יש שם המון רגעים באמת שגם הלב נחמר ונשבר ממה שקורה גם לפייר מנסור השף וגם ליחסים שלו עם, כמו שאני ראיתי את זה, ליחסים שלו עם אוכל. זאת אומרת, איכשהו הם הולכים ומשתנים, הוא מתחיל בתור מישהו שחי ונושם אוכל, והוא מאבד את שמחת החיים בזה שהוא מאבד את הרצון לבשל, והלואיז הזאת מחזירה לו את זה, והשורה התחתונה של הסרט, או נקרא לזה איך שהוא מתחיל, הוא מתחיל בזה שאומרים שלא היו במסעדות. בעצם הסרט מדבר על הלידה של המסעדה הראשונה. זה סיפור בדיוני כמובן, אבל כאילו על הלידה, איך נולד הקונספט הזה של מסעדה, של אנשים באים ולא אוכלים בבית. והפערי המעמדות של הדוכס שחושב שבכלל אנשים רגילים, בני תמותה רגילים, בכלל לא אמורים לאכול.
לא ראויים לאכול את האוכל
הזה. לא ראויים לאוכל הזה. תאכלו תפוחי אדמה וירקות שורש.
ביחד עם החזירים פחות או יותר.
כן, אנחנו לא אמורים לאכול.
זה מזכיר לי את האמירות האלה שמדי פעם אתה נתקל בסרטים בריטיים, או סדרות בריטיות, know your betters. כן? יש את האצולה שהם ה-betters.
כן.
הם טובים ממך, הם אנשים טובים ממך.
דע את מקומך.
דע את מקומך.
נכון.
זה פשוט לא יאומן. לא יאומן שאנשים יכלו לחשוב על עצמם בצורה כזאת, ולא יאומן שאנשים קיבלו את זה. זה באמת...
זה הוטמע
במשך... תודה למהפכה הצרפתית על זה. בוא נאמר, לפחות על זה.
זה הוטמע במשך מאות שנים, והרבולוסיון, המהפכה הצרפתית הגדולה שהתחילה ב-1789, המשכה תקופה לא קצרה, ואחר כך עם נפוליון שהגיע וזה, היא בעצם סימנה שינוי מאוד גדול, והסרט הזה, דלישס, מראה את הניצנים הראשונים של השינוי הזה בדבר אחד, במסעדה אחת, חדשה אצל שף אחד, ודרך שוטים, שבאמת, תסיימו את הצפייה בסרט הזה, הוא זמין ב-YES, לדעתי גם ב-HOT. מי שירצה לראות אותו, אז כדאי מאוד שאו שיגיע שבע אליו, או שיהיה לו מקום מוזמן באיזה מסעדה טובה אחר כך.
מי שאוהב אוכל צרפתי.
כן.
אני באופן אישי, איך הוא אמר בהתחלה, אין דבר כזה יותר מדי חמאה.
נכון?
זה שהוא אמר.
אין יותר מדי חמאה. גושים של חמאה נשרפים בשרת הזה.
כל מיני מבנים ארכיטקטונים כאלה של אוכל שלא ברור אפילו מה הם, ואז בסוף מגיע איזה גור חזירים עקוד. עם איזה שני משרתים שמביאים אותו לשולחן, שאלוהים ישמור, שיהיה ברור מה אוכלים פה. כן?
זה מטורף.
דליסיון.
דליסיון. מלפני כמה שנים, סרט מאוד מאוד מומלץ, סרט
במאי או במאית?
דליסיון של אריק בסנאר, אני מפחד, זה כתוב בצרפתית.
נו, תגיד כבר.
אריק בסנאר.
אריק בסנאר.
בסנאר.
בבקשה.
ואם טעיתי אריק, אני מתנצל. אוקיי, אז אחרי הקולנוע הצרפתי, בוא נלך למשהו עברי.
עברי, אך רוסי. משום שלמעשה מה שקורה כאן, קורה במטע תפוחים רוסי, לאיפשהו שם ליד אודסה, היום זה אוקראינה, כן? לפחות כך טוענים האוקראינים, ועל גדות, על חופי הים השחור, וכאן, ידידי, אנחנו ניכנס לעומקם של דברים קצת יותר, ככה קיצרתי בקודם, בקודמים, בשביל לבוא ולתת פה לשירה את הכבוד המגיע לה. רק אתמול ישבנו, אתה ואני, וראינו הרצאה של פרופסור
דורון צברי.
דורון צברי, שסיפר, שדיבר על מהי אומנות, ודיבר על משוררים, ודיבר נכון. על סופרים, לא דיבר על קולנוענים, כן? פרדון מיי פרדון מיי פרנץ' ואני רוצה שנדבר קצת על שירה. אנחנו מדברים כאן על שיר
של חיים
של חיים נחמן ביאליק, שלמעשה מבוסס על שיר צרפתי של משורר שנקרא אלפונס דודה, שנכתב ב-1858, שנקרא פור דה פרונז. ולמעשה השיר ב-1897 פורסם בכתב עת עד כמה מתאים האשכול. ולמעשה אנחנו מכירים אותו, לפחות דלת העם מכירה אותו, משום ששלמה ארצי הלחין אותו.
אה, באמת?
כן, הלחין אותו ושר אותו ב-1973, והוא נקרא בשל תפוח.
אה, אוקיי.
השזיפים הפכו לתפוחים וכן הלאה. ואנחנו נקרא עכשיו את השיר הזה, וקצת נדבר על מקומו של התפוח בתרבות העולמית, ובטח בחברה הישראלית. אז למעשה אנחנו נקריא, אני אקריא עכשיו את השיר בשל תפוח, על פי דודה, לא קשור לדודה, לא קשור ללהקת דודה, על פי דודה. הטוב הוא דעת בשל מה אהבתי, אני אהבתי בשל תפוח, כי אין יודע נתיב הרוח, זה כבר ידוע. אתה באתי להביא ראיה מאהבתי, ואני, התדעו בשל מה אהבתי, אני אהבתי בשל תפוח. לדודי היה פרדס יפה, ולדודי בת יפת עיניים, ובתוך הפרדס בריכת מים, מפקים חרש, שוקטים, ברים, כמים גנובים, כיין סטרים, לדודי היה פרדס יפה, ולדודי בת יפת עיניים. בפרדס יש מחבואי שקט, עץ פרי ונטיעים מוגדלים, ובעת הקיץ המזהירה, כל זה מתמלא ציץ ושירה, ושפעת אור ושפעת צללים, בפרדס יש מחבואי שקט, עץ פרי ונטיעים מגודלים. ויהי היום בעלות הקיץ כחום היום, היום הבהיר, ואני עם פנינה שערתי לסוח אל הגן יצאתי, היא על מרקה ואני איש צעיר, ונצחק יחדיו לרוח קיץ כחום היום, היום הבהיר. הפרדס כליל ירק רק חרוץ, זיז אור וגיל על כל זרוח, מסובל עומד התפוח, מזהירים ענבי דובדבנים, מדאדמים גרגרי ישנים, בצל השיחים, בירקרק חרוץ, זיז אור וגיל על כל זרוח. ובכל ענות פיפי ציף ציף, מבין אפיים כאן פרננים, בסף הבלולה ישוררו. גם מאי המוז מיר אדנים, ופיזמון חדש יעוררו, ובכל ענות גם פי גם ציף, תפצח נסביב כאן פרננים. ונצחק יחדיו, ונתעלס, אני ופנינה שערתי, פיזזנו, שרנו, ונהי קהילדים, וכמו התערבו בשמחתי, גם בני השיר ופרי המגדים, ונצחק יחדיו, ונתעלס, אני ופנינה שערתי. היא קראה לי עזי בחור סטן, אני קראתיה ציפור קטנה, או דימתיה לשושנה, את זאת לא אזכור, ליבי טעה, מה יפת פנינה באותה שעה, היא קראה לי עזי בחור סטן, ואני קראתיה ציפור קטנה. ופתאום בנו עד תפוח, ויעל רחו הניחוח, חיש קל מידי כאפרוח, יונתי פנינה התמלטה, ותרם יד ותכף מטה, את אחד ענפי התפוח, הנותן רחו הניחוח, וכרגע שווה ובימינה תפוח גדול, צח ואדום, ותתאם מנהו, ותברני מידע מן החצי השני, אני פארתי פה ואדום, והיא עומדת, ובימינה פלח תפוח, צח ואדום. ובמחסוף לבנת התפוח, הכירה שיני עקבות שינה, וירח אפי ריח פנינה, אך ריחה, ריחה השקירני, וכיין מתוק עברני, לבבי פג, לא קם ברוח, מאז, מאז לי הייתה פנינה.
וואו.
אוקיי, האם אנחנו דיברנו על הרמז, על השפעות, על מה, על איזה סיפור ידוע מבוסס השיר הזה לדעתך?
באמת שכל פעם שהקראת את זה, לי זה עלה בראש, זה לא על, זה כאילו, אחר כך חשבתי על מאיר אריאל, מלא דברים פה.
מה, על אירול?
בשפה.
אה, אוקיי.
בשפה, בזה, נשמע לי כאילו כמו איזה תיאור שהוא כותב, כמו שיר סוף שבוע בכפר.
אהה.
כאילו התיאורים ומאי חמור וכל ה... כאילו, זה פשוט ישר התחבר לי לשיר הזה ולכתיבה של מאיר אריאל, על התיאורים של ההוא והאי בדשא בחוץ, באיזה מקום וזה וזה. אבל משהו פה היה אדם וחווה.
לגמרי אדם וחווה. תשמע, יש פה שני צעירים... הם חשקנים משהו, כשלמעשה הולכים לטייל באיזשהו מטע תפוחים, ומצטחקים, מה שנקרא, מלשון לצחק, כן, להתעלס, לחגוג את החיים, לחגוג את החיים, חבר'ה צעירים, כנראה אביב, נעים שם, השניים עוברים בין עץ לעץ, מתעלסים פה, מתעלסים שם, מצטחקים פה, מצטחקים שם, ואז הם מגיעים לעץ התפוח. עכשיו, כל יהודי באותה תקופה שקורא את השיר הזה, הוא יודע כבר שמביאליק אתה מצפה לדברים מפתיעים ולאמירות שיש בהם גוון יהודי, אבל לא מסורתי. ידוע
לא
ש...
לא כמו עגנון, כאילו...
עגנון עוד לא היה... אל תערבב בשר עם בשר. אוקיי? יש לנו כאן את ביאליק, הוא... איש גדול, אמנם צ'רניחובסקי קצת מזנב בו בתקופה הזאת, אבל ביאליק יש לו מעמד כמעט בלעדי בבחורת הספרות העברית, שמקורה מרכזה באותה תקופה באודסה, במקום שבו הוא יושב. ברור לכולם שביאליק ידע שכל קורה ברגע שהוא מגיע, ברגע שהוא מתחיל אפילו את השיר בשל תפוח, תפוח ביהדות זה מיד אדם וחווה. אוקיי? אבל אנחנו מתחילים את השיר הזה, שבמקור אני מזכיר הוא צרפתי שקשור לשזיפים, כן? ולאט, ואנחנו אומרים, רגע, אבל מה קורה? איפה אדם וחווה? בסדר, יש פה גבר ואישה, צעירים, אבל כאילו, הם לא אדם וחווה, הם יוצאים, הם קצת חשקניים זה בזה, ואז מגיעים לתפוח.
ופה זה הרגע.
ואז, אוקיי, האם יש כאן פתאום, הגענו לרגע הזה, מה קורה בתפוח? מה קורה עם התפוח הזה? מה שקורה בתפוח הזה, שהיא נותנת ביס. כן? פנינה. כמובן, פנינה. כן? אנחנו מדברים פה על משהו שתמון, אמור להיות תמון בתוך צדפה, משהו יקר.
מוגן.
שהמוגן, אבל שאתה כן. מגלה אותו.
נכון.
כן? זאת פנינה. כן? לגבי שערתי, אני יכול להניח שיהיה ביניהם איזושהי קרבה משפחתית רחוקה.
אוקיי.
ואז היא נותנת ביס, והוא מסתכל על התפוח, והוא מזהה את נגיסתה של פנינה בתפוח. הוא מסתכל על התפוח שגם ככה הוא פרי מאוד חושני,
נכון.
אדום, נוקשה, אבל רך. כן, ואז הוא מסתכל ונותן גם ביס. זאת אומרת, יש בזה איזה סוג של... אקט רומנטי, אם לא אירוטי.
משותף.
כן, משותף.
נכון.
ואז השיר מסתיים, כן? מצד אחד, פגה בי הרוח, כן? אני רק מוודא שאני פה מצטט כהלכה, אבל מצד שני, מאז לי הייתה פנינה. זאת אומרת, יש כאן גם ירידה, אבל יש כאן גם חיבור נצחי.
דרך
התפוח, כי זה נכון. בדיוק מה שקרה עם אדם וחווה, נכון. כן? כשהם מגיעים לעץ התפוח, היא עושה, היא מורידה את ענף עץ התפוח וכותפת תפוח. כמה עשורים מאוחר יותר, בערך 50 שנה אחר כך, לאה גולדברג תיקח את העשייה הזו בשיר שאנחנו מכירים בכ, ולא היה בינינו אל הזוהר, כן, שזה למעשה שיר ב' מתוך מחזור שנקרא שירי אהבה מספר עתיק, ושם היא ואהובה נמצאים תחת עץ התפוח, והוא עושה בדיוק את מה שפנינה עושה כאן, ולוקח למטה את ענף עץ התפוח. כאן, אצל ביאליק, אחרי שהיא מורידה את ענף עץ התפוח, היא כותפת עבורו תפוח ומדרדרת אותו במרכאות, או שלא במרכאות, לחטא ולברית נצחית בין האדם, בין פנינה לבין הדובר, נקרא לו חיימקה, לצורך העניין.
Okay.
כשאצל לאה גולדברג, הוא מוציא, הוא מוריד את הענף, אבל הענף, אבל התפוח בפריחה. ולמעשה, מה שיש שם זה רק פרחים. ומה שיורד זה למעשה שלכת כזאת של פרחים
לא
לבנים.
אצל
מה?
עץ
התפוח.
עץ התפוח, כן. אוקיי.
ולמעשה, מה שקורה שם, אתם מתבלבלים בארץ אהבתי, השקט פורח, זה שיר אחר. מחזור שירים אחר. אז למעשה, יש לנו כאן שיר שהוא גם רומנטי, הוא גם מאזכר את המסורת הצרפתית, שכמובן האינטלקטואלים הרוסים והאומנים הרוסים מאוד מאוד הסתכלו פריזה כדי לקבל השראה, אגב דליסיון, וגם התפוח היה דליסיון. זהו, בשל תפוח, חיים נחמן ביאליק, 1897.
ואנחנו מגיעים לסרט האחרון שרציתי לדבר עליו היום, ששמרתי אותו לסוף, כי הוא הסרט הראשון שחשבתי עליו, בהקשר של אוכל. וברגע שאמרתי לך ככה סיכמנו שהפרק יהיה על אוכל, אז חשבתי קודם כל על רטטוי. ורטטוי זה בין הסרטים היחידים של פיקסאר שאיכשהו לא ראיתי בקולנוע וראיתי אחר כך, אבל כל כך אהבתי וכל כך התרגשתי, ואני לא חושב שהזכרנו פה איזשהו סרט אנימציה, אבל לכבוד הוא לי, בוא נגיד שהסרט אנימציה הראשון שהוזכר בפודקאסט הזה, ואני בהיותי חולה אנימציה, זה רטטוי של ברד בירד. הסרט הזה הוא חוויה ויזואלית, הוא חוויה אנימטורית ביכולות של החברה הזאת, של חברת פיקסאר, לייצר אוכל יש מאין, מכלום, משום דבר, מפיקסלים על מחשב. עכשיו, זה לא שאתה באמת הולך ואתה אומר, אני עושה סרט כמו דלישס או דינרש, אז אני באמת מצלם במסעדה עם אוכל אמיתי. ופה אין. יש לי חבורה של יוצרים שיושבים בחדר מול מחשב, והם צריכים לייצר אוכל מקווים וצורות וצבעים.
אבל במה זה שונה למשל מציירים? כמו הצייר האיטלקי הידוע ארצ'ימבולדו, שהיה יוצר פרצופים מפירות וירקות. מה-16 הולדתי, כן. משהו כזה.
הם עשו את זה.
צייר זה צייר,
נכון,
לא?
נכון, נכון.
סזן והתפוחים ציירים. שלו.
ועבודה על הסרט הזה התחילה מציורים, מזה שהם הלכו, גם היוצרים, גם האנימטורים, גם המפיקים, גם הבמאי, נסעו לצרפת, הסתובבו במסעדות, עשו תחקיר, ראו, צילמו המון 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 תמונות, לקחו את זה חזרה לפיקסאר סטודיוס בקליפורניה, והתחילו לצייר את זה, מציירים בהתחלה סקיצות, מציירים סטורי בורד, וזה עובר תהליך מאוד 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 ארוך, שבסופו של דבר הרעיון הוא לייצר משהו כמה שיותר מצד אחד ריאליסטי, מצד שני משהו שהוא מאוד מרגיש אנימציה, מאוד מיוחד. זאת אומרת, זה לא שאתה מסתכל על זה ואתה חושב שזה באמת כיכר לחם אמיתית, אתה יודע שזה באנימציה, אבל אתה מרגיש את מה ש... אתה בתוך הרגע הזה. אתה מדמיין שזאת כיכר לחם כמו שהשחקן, הדמות, הפיקסלים האלה, מרגישה. ואפשר לראות ממש ככל שהאנימציה הולכת ומתקדמת בסרטים שפיקסאר עושים, מ-1995, מ-Toy Story, צעצוע של סיפור, 2007, היום אנחנו ב-2024, אם היום היו עושים את רטטוי, הרבה דברים כמובן היו נראים הרבה הרבה יותר טוב ומדהים, אבל גם אז הם הצליחו לגרום לזה להיראות כמו משהו מאיזה סרט צרפתי על אוכל. מי שלא מכיר איכשהו ופספס את זה, אז הגיבור של הסיפור הזה, וזה ככה מתחבא בתוך השם של הסרט, רטטוי, שזה מאכל צרפתי, הגיבור של הסרט הוא רמי, אך בראש ענין טעם מצרפת, שמחפש...
בראש ענין טעם.
כן, זה משהו.
נפלא.
רמי מחפש כל דרך אפשרית להיות טבח. הסרט מתחיל, הוא מלווה בקול שלו בוויס אובר את כל הסרט.
מי עושה את הוויס אובר המקורי?
פאטון אוסוולד. פאטון אוסוולד, הוא סטנדאפיסט כזה, וקומיקאי...
חיפשתי ורעיוני, יש לי פרצוף עכשיו מול העיניים, אבל שחקן משני.
כן, שחקן משני, אבל פה הוא מקבל תפקיד גדול. יש שם שחקנים שהם יותר גדולים ממנו ברפיוטיישן שלהם, והם דווקא עושים תפקידים קטנים.
כן.
כמו איאן הולם, או פיטר אוטול. כן. וואו, שהוא כאילו... הוא משחק את מבקר המסעדות אנטון אגו. איזה דמות, איזה דמות.
כן.
אז הרמי הוא עכברו שנינתם, והוא בעצם רוצה להיות טבח, והוא מושפע ממסעדה הצרפתית בדיונית, שנקראת מסעדת גוסטו, של השף גוסטו. וגוסטו, לפני שהוא נפטר, היו לו 5 כוכבי מישלן, הוא היה כאילו המסעדה הכי נחשבת בכל פריז, בכל צרפת, זה כאילו כל הטופ של הטופ. אז המסעדה של גוסטו, שהתהדרה ב5 כוכבי מישלן, מנושלת מכוכביה, בביקורת הקטלנית של אנטון אגו, ורמי, כשהוא יוצא למסע שלו מפרובנס בצרפת, במקומות האחרים, לא בפריז, הוא מגיע עד העיר הגדולה, והוא פוגש שם את לינגוויני. ונגוויני הוא סוג של שלומפר, נקרא לו, משהו כזה?
כן, ממש.
שלומפר חדל אישים, הוא לא יודע כלום, אין לו כישרון לשום דבר, והוא מוצא עבודה במסעדה של שף גוסטו, שעכשיו מנוהלת על ידי שף סקינר, שמשחק אותו איאן הולם הענק, או הקטן, אם מסתכלים עליו התפקיד של ההוביט בשר הטבעות.
גם שף סקינר הוא מאוד קטן.
הוא מאוד קטן, כן. נכון. אבל הוא קטן, אבל עם אנרגיה של שף, נרגן ועצבני, והוא מנהל שם את המורה, הוא לקח עליו לנהל את המורשת של גוסטוב, הוא הופך אותה לבוריטו וצ'ייניז פוד והמבורגר אמריקאי, והוא מדרדר את השם של גוסטו לעולב של העולב של המטבח, כאילו ממש ללמטה של הלמטה. וכל המסע הזה של לינגוויני ושל רמי, הוא כל כך יפה והוא כל כך מרגש, כי זה בדיוק מה שאמרתי, זה המסע חניכה. זאת אומרת, רק שמי שחונך פעם, זה, יש פה חניכה כפולה, יש פה גם את השפע אך בראש שחונך את הבן אדם, באופן שבו הוא שולט בו מהסערות, יש פה גם את הטבחית השנייה.
שנייה, אתה אומר פה שולט פה בסערות, כאילו כולם ראו את הסרט.
כן, אז תן לנו את הרגע הזה בעצם,
לינגוויני הוא התברך ברעמת, אחד מהדברים שהוא כן התברך בהם, היא רעמת שיער שופעת, ולמעשה, אחרי המפגש המוזר והמפתיע בין העכברו שיודע לבשל לבין העובד של המסעדה שלא יודע לבשל, הם הגיעו לאיזושהי סימביוזה כזו, סינרגיה, שבה שרמי מטפס ומתחת לכובע של לינגוויני, והוא שם. מחזיק בצד אחד קבצת שיער של כן, קבצת שיער שלו, והוא גם מכוון אותו כמו פפטיר, כמו נכון. בובונאי, לשים בדיוק את התבלין הזה בכמות הנוכחית.
לחתוך
ממש
את זה
לאיך
ככה.
לאיך לחתוך, ואתה ממש רואה את לינגוויני פשוט חסר שליטה לחלוטין על ידיו, הוא פשוט מודרך ומונחה על ידי רמי האחבר.
מה זה לינגוויני?
לינגוויני זה סוג של פסטה.
זה איטריה?
כן, איטריה.
הוא הדימוי שלו, איך שהוא מעוצב.
דקה כזאת, נכון?
וזה היופי באנימציה. זה היופי באנימציה שאתה יכול לעצב את הדמות כמו שאתה רואה אותה, כמו שהיא מסמלת, כמו שהיא אמורה, מה שהיא משדרת. אז השף סקינר מעוצב כמו גוץ קטן ועצבני כזה, ולינגוויני שהוא התריעה, גם התנועות שלו והאופן שבו הגוף שלו זז, שאנטומית זה לא כל כך אפשרי, אבל באנימציה זה כל היופי.
כן.
שאתה יכול לעשות את כל מה שאי אפשר לעשות. מי שלא ראה את רטטוי, אני מאוד מאוד ממליץ, אבל מה שאני רציתי... ככה לשים את הדגש עליו, זה משהו שאולי הרבה אנשים לא מכירים, ואולי גם אתה לא מכיר. הסרט הזה, מעבר להצלחה המטורפת, מטורפת שהוא זכה לה,
ובצדק,
באמת בצדק, אז הוא קיבל חיים משל עצמו, יותר מאוחר. זאת אומרת, קודם כל יש סרט קצר, אם מישהו יחפש בדיסני פלוס או בכלל, סרט שנקרא חברי האח בראש, My Friend the Rat, סרט שפיקסר עשו בעצמם, סרט קצר של 12 דקות, על הסיפור של אח בראשים, לא כל כך קשור לאוכל, אבל הם עשו סרט קצר שרמי עושה לנו שיעור באח בראשיות. נקרא לזה, ביחד עם אח שלו.
אחרי הסרט או כן. לפני הסרט?
לא, לא.
בצוותה עם הסרט.
הסרט יצא, ואחרי כן. זה שנה או משהו כזה, הם עשו את הסרט הקצר הזה.
אוקיי.
ביחד עם אח שלו שם, גם אח שלו הוא דמות בסרט הזה. אח שלו ואבא שלו, יש פה משפחה של אח בראשים. והדבר השני והיותר מדהים, בתקופה של הקורונה, אנשים סגורים בבתיהם, חלק מהאנשים שסגורים בבתיהם, הם רואים סרטים כי זה מה שיש להם לעשות. והם יושבים ורואים אמריקאים, צעירים, טינג'רים, יושבים ורואים רטטוי. ואז הם כל כך נהנים מזה, וממה שהסרט הזה מסמל, שהם מתחילים לייצר פרויקט בטיק טוק, של סרטונים קצרים, של מיוזיקל, מיוזיקל פיקטיבי, עם שירים שהם כתבו פיקטיביים לגמרי, על רטטוי. עם טנגו, שבו הטבחית, אני לא זוכר את שמה, מלמדת את לינגוויני איך לבשל.
You are such a stupid boy. Okay. Listen to me. If you want to make it in the kitchen,
yes, ma'am.
You can't just flail your arms around.
Right, got it.
Mon petit, time to focus.
Okay.
Stop and listen.
Will do.
'Cause there's a million things you have to know about. 'Cause you know.
ויש סיקווינס שלם, נאמבר, נאמבר הם מוזיקלי.
כן.
יש נאמבר מוזיקלי לסקינר, ויש נאמבר מוזיקלי לרמי, ויש... זה ממש, עכשיו כל אחד הקליט בטלפון שלו, צילם כאלה בסלפים, ויש כאלה שעשו ממש ריאנקטמנט, שחזורים של סצנות. זה מטורף, זה הפך להיות תופעת טיק טוק ואינסטגרם מטורפת, שרצה במשך המון המון זמן, זה היה כל כך גדול, שיצא מחזמר. לא רשמית של פיקסר ולא רשמית של דיסני, אבל עשה, היה מין מופע חד פעמי שכאילו עלו אנשים מחופשים לעכברים על במה, זה היה משהו מטורף, ואני אשים לינק לדבר הזה בתיאור של הפרק בספוטיפיי, זה משהו שכל כך שווה לראות אותו, כי הוא כל כך מדהים, כי איך יצירה מקבלת חיים משל עצמה, וזה פשוט עולם שלם של זמרים חובבים שמנגנים בבית שלהם בתקופת הקורונה כדי להפיק את השימום ועושים מיוזיקל מדהים על רטטוי שמעולם לא נכתב ופיקסר לא נתנו עליו חסות ולא כלום, אבל הם פשוט נהנו מהפירות של הדבר הזה.
דיברנו בפרק הראשון על הארי פוטר והשיטה הרציונלית, שזה גם עולם שלם של פנפיק. אנשים מוציאים ספרים, כותבים, מוציאים ספרים, עורכים אותם, כורכים אותם, מפיצים אותם, מדברים עליהם וכן הלאה. כן, פנפיק.
זה מדהים. אני ממש ממליץ מי שלא ראה את זה. יש כל כך הרבה סרטונים, אחד לא תלוי בשני, אתם יכולים לראות את זה בנפרד. זה פנפליקס כאלה מגניבים של רטטוי, שהוא באמת אחד הסרטים שהכי נגעו לי ללב, והאוכל בו הוא באמת חוויה... כל כך, כל כך נהדרת. אז אנחנו נעבור לפינה המוזיקלית.
יאללה.
אז הבאת לנו היום זמרת מוכרת מהאבני יסוד של
אימהות המזון של המוזיקה הישראלית. חווה אלברשטיין לא צריכה הצגה. אנחנו מדברים פה באמת על כנראה גדולת הזמרות בישראל בכל הזמנים, תסלח לי שושנה, תסלח לי יפה, תסלח לי ריטה.
ואופרה.
תסלח לי אופרה, תסלח לי ירדנה, ותסלח לי נונו, ותסלח לי נועה קירל. שלא יסלחו לי, לא אכפת לי. חווה אלברשטיין בשנת 1972 מוציאה אלבום ילדים, שכולו משירי נורית זרחי, המשוררת הנפלאה. והוא מופק על ידי מוזיקאי צעיר בשם שלמה גרוניך. מיטב הזמרים הצעירים והמוזיקאים הצעירים מגיעים גם להלחין, גם לנגן, גם לעבד, כולל מתי כספי, כולל מישה סגל, וכולל אומנים זוהר לוי, הטופ של הטופ של הטופ. אבל השיר שאני בחרתי הוא שיר פחות מוכר, הוא שיר שנקרא הלחם הזה.
הלחם הזה שאני אוכלת
השיר הזה הוא אולי לא מוכר, אבל מבחינתי יש בו איזשהו קסם, שבו ילדה, למעשה הדוברת היא ילדה לבעיניי, כמו ברבים מהשירים האלה של, של האלבום שלו, כאמור כתבה אותה נורית זרחי ושרה חווה אלברשטיין, חווה אלברשטיין שם בשיאה מבחינת שירה, ואני ממליץ לסיום הפרק להיכנס ליוטיוב, לשמוע את השיר הלחם הזה, וללכת לבצוע כיכר פרוסת לחם שמנה, אבל לשים עליה גבינה לבנה וקצת שום, קצת פטרוזיליה, אולי איזה גבינה צהובה, גבינה זה, ולקחת ביס אחד גדול כדי לחגוג את החיים שלנו. לאכול משהו.
הלחם הזה?
אתם נראים
של חווה אלברשטיין. אוקיי, אז היה לי כיף גדול לדבר על המון המון אוכל בפרק הזה.
ולהיות חומוס אחר כך?
חומוס, משהו, כן, משהו צריך להיות פה, אני נהייתי רעב. אוקיי, אז ההפניה, אני מזכיר לכולם, לכל המאזינים שלנו, שהם מאוד מוזמנים להיכנס לכישורים שאני שם בתחתית הפרק, גם להזמין הרצאה לקולנוע, שאני אבוא לדבר איתכם על דברים נוספים. להציע לנו הצעות לפרקים במתפלספים על הקולנוע בעמוד הפייסבוק. שמתי גם לינק לקטעים של רטטוי, לדברים המגניבים של הטיק טוק. ואנחנו ניפגש בפרק הבא בעוד שבועיים של שמונה עיניים, והוא יהיה פרק אורבני משהו.
עירוני משהו.
עירוני משהו. כן. אז גיא, היה כיף גדול.
תודה אורן, תודה, נתראה בפרק הבא של שמונה עיניים. We'll be right back.